וברכה. ובוקר טוב, היום יום שני ו' באלול תשע"ג. אנחנו היום פותחים לימוד חדש, אורות, מאת הרב קוק. קצת הקדמה, הרב קוק היה מגדולי האומה שבכל הדורות, והוא כתב הרבה מאוד ספרים. הספר העיקרי, המרכזי של כל תורתו של הרב, זה הספר הזה. פשוט יש דירוג, צריך לדעת מה מרכזי, מה היקפי. אז הספר המרכזי זה זה. בסדר? מה? זה הליבה. פעם שאלו את הרב צבי יהודה קוק, למה אורות הקודש נקרא קודש? ואילו אורות נקרא רק אורות. הוא אמר כי אורות זה קודש קודשי. אז זה חשוב להבין את זה, מדוע? כי בין לומדי תורת הרב קוק בימינו יש התחמקות מאורות. אני אומר את זה במפורש. זה ספר שמפחדים היום ללמוד אותו משום מה. שמה יגלו שהרב קוק מתכוון למה שהוא כותב, אז זה בעיה. כן? כי פה הרב אומר את מה שהוא חושב, את הליבה, את התוכן המרכזי של משנתו. מי שלומד אורות מבין אחר כך את כל משנתו של הרב. מי שלומד את כל משנתו של הרב בלי אורות לא מבין כלום. יש למשל היום אופנה, אנשים לומדים כמויות אסטרונומיות של עניה. כן? לומדים את הספר עניה. כרך א', כרך ב', כרך ג', כרך ד'. ואז אנשים יודעים הרבה מאוד דברים, אבל הם לא יודעים מה השיטה. כי בספר עניה, הרב קוק לא כתב את שיטתו. מה שכן, כאן באורות, שהוא כותב את שיטתו. עכשיו, אולי קצת רקע, אני אקדיש כמה דקות לענייני רקע. כן. יש לו, לא, היסודות של מה שהוא אומר. היסודות, גם התפיסות, התפיסות היסוד, שמתוכן הוא ניגש אל כל נושא שבעולם. לכן אתה צריך ללמוד אורות כדי להבין מה הוא רוצה. אגב, מה פירוש המילה אור? מה אמרת? קליטה? תפיסה. כן? כמו שאומרים שרואים דברים באור מסוים. כן, שאני אומר דברים באור מסוים, הכוונה שאני תופס אותם בצורה מסוימת. אז הספר אורות הוא ספר התפיסות. מה זה התפיסות? תפיסות שמתחדשות בעקבות המאורעות של הדורות האחרונים. וכאן אני צריך לתת קצת מבוא היסטורי. מתי נולד הרב קוק? שנת. 1865, נכון, תברש קפה. נפטר? 1935. כלומר, סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. יש הבדל מאוד גדול בין העולם כפי שהוא היה כשהרב קוק נולד, לבין העולם כפי שהוא היה כשהרב קוק נפטר. תגידו שזה תמיד ככה? לא, זה לא תמיד ככה. יש לפעמים תקופות היסטוריות ארוכות שבהן העולם איננו שונה מהותית מהלידה עד מותו של אדם. זה אותו עולם. בימי הביניים היו מאות שנים שהעולם היה אותו עולם. שום דבר לא השתנה באופן מהותי. הייתה מלחמה פה, מלחמה שם, בסך הכל אותו הדבר. אבל בין זמנו, בין זמן לידתו של הרב קוק, בזמן פטירתו של הרב קוק, יש שינויים מפליגים באנושות כולה ובעם ישראל, שבעצם אפשר לומר, עולם חדש נולד. והשאלה היא, מה זה אומר? מה הם השינויים, קודם כל? יש שינויים מדעיים, כן, טכנולוגיים. יש שינויים דמוגרפיים. יש שינויים סוציולוגיים, תפיסתיים ודתיים. כן, ברור. אחד הדברים הבולטים ביותר זה שכשהרב קוק נולד רוב העולם, אבל הרוב המכריע של העולם, היה דתי. דתי מחויב במידה זאת או אחרת לאיזושהי מסורת דתית. זה לא שהחילונות אז לא התחילה, אבל עדיין רוב העולם הרגיש מחויב לדת. כשהרב קוק נפטר, רוב העולם הפך להיות חילוני. כלומר, אפשר לומר, התקופה שבה נעשה מהפך, זה בערך ב-20 שנה האחרונות של המאה ה-19, בין 1880 ל-1900. זה התקופה שבה העולם מתהפך מאמונה דתית לחילונות. זה קורה גם בעולם כולו וגם בעם היהודי. עוד דבר יש אז בעולם, העלייה של היסוד הלאומי, הזכות ההגדרה העצמית של הלאומים. פתאום מתחילים הקיבוצים האנושיים לחשוב את עצמם כאומות. כן, האומה הבולגרית, האומה הצרפתית, האומה הרוסית, וגם יש בעם היהודי תופעה חדשה, הציונות. הציונות, הדרישה של העם היהודי להקים לו מדינת לאום בארץ ישראל. זה מתחיל במאה ה-19. עוד תופעה יש, וזה הסוציאליזם. היום הרבה יותר חלש, בזמנו של הרב קוק זה היה במרכז העניינים, המשנות הסוציאליסטיות הכלכליות שהסבירו את כל המציאות בתור מלחמת מעמדות, ואפילו עשו כמה מהפכות בעקבות זה. המהפכה הבולשביקית שהפכה את העולם הצריסטי הקדום פתאום לעולם סוציאליסטי קומוניסטי. כל זה קורה בזמנו של הרב קוק. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בעם ישראל באותם הימים, אנחנו רואים שיש, כמו בכל חברה, יש חלק של החברה שהוא אקטיבי יותר, שאקטיבי בשינויים, יש חלק שהוא יותר אדיש. כן? הרי אי אפשר שחברה שלמה תהיה אקטיביסטית, יש תמיד קבוצות קטנות שהם אלה שמשנים את העולם. מעניין מאוד שהקבוצה הדומיננטית ביותר בעם ישראל באותם הימים, בימים של הרב קוק, עוסקת בשלושת הדברים ביחד. היא גם ציונית, גם סוציאליסטית וגם חילונית. ברור? והם, מה? הציונות, החילונית, הסוציאליסטית, היא זו שפועלת את השינוי המשמעותי ביותר בעם ישראל בימיו של הרב קוק. זאת היא עובדה. נשאלת השאלה, מה העובדה הזאת אומרת? מה? בן גוריון, הרצל, הם אנשים שעושים את השינוי. והאנשים האלה הם בדרך כלל גם ציונים, גם חילונים וגם סוציאליסטים. עכשיו, הם לא סתם חילונים, הם אנשים עם דעות, מעמיקים, חשבו כל מיני מחשבות. כן? והמחשבות האלה הן מחשבות פילוסופיות ומחשבות מדעיות. לא סתם עוברי עבירה. אז השאלה היא, מה המשמעות של הדבר הזה? כן. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה אומר? יש כמה אפשרויות, למשל ביחס לחילונות. יכולה להיות עמדה שאומרת, חילונות? אין לזה שום משמעות. תמיד היו עוברי עבירה. ותמיד יהיו. לפעמים עוברי העבירה הם אחוזים מעטים של האומה, ולפעמים אחוזים גדולים. אז השינוי הוא רק שינוי כמותי. פעם היו רק 2% של מחללי שבת, עכשיו 90% של מחללי שבת, נו אז מה? לא השתנה כלום. שבת נשארה אותה שבת, חילול שבת נשאר אותו חילול שבת, לא קרה כלום. קמה מדינת ישראל, אפשר להגיד, לא השתנה כלום. פעם היינו תחת השלטון של הפולנים או של הסולטן המרוקאי. עכשיו אנחנו תחת השלטון של הכנסת. באופן מקרי זה בארץ ישראל. כן, אבל זה טריטוריה, זה לא... ובמקרה גם אלה שבשלטון הם יהודים, אז מה? אין צריך הכל המסגרת המדינית פוליטית. פעם היא זאת, פעם היא זאת, לא קרה כלום. יש עמדה כזאת. זאת העמדה של פרופסור ליבוביץ'. הוא למשל סובר, הוא אומר את זה במפורש, שאין להיסטוריה משמעות מבחינה יהודית. לא? זאת היא גם העמדה של השיטה הדומיננטית בציבור החרדי, שגם היא אומרת, לא קרה כלום. מה? זה גם, לפי זה, הספר התנך, לפי ליבוביץ', שאיננו ספר יהודי, כי הרי ספר התנך מדבר רק על היסטוריה כמעט. אז יש, הוא יצטרך לפרש. תגיד לו שאני לא נמצא. אז אפשר לפרש את זה בכמה אופנים, אבל אנחנו כעת... היי, זה היה יפה דווקא. וזה היה יפה. יפה. אז תשאיר דלוק, ככה זה יהיה נחמד. תשאיר דלוק. מה, אנחנו צריכים את השיעור הזה? יותר טוב. זה בסדר. זה מה שנקרא הפסקה דידקטית. הפסקה דידקטית. אתה יודע, המתח הלימודי בשיעור הוא לפעמים כזה קשה, שצריך לפעמים קצת הפסקה, ככה וזה. אז, אבל נגיד לך, אנחנו עכשיו כעת לא לומדים את השיטה של ליבוביץ', אני רק מזכיר אותה. כן. עכשיו, יש עמדה אחרת, שהיא עמדה של מה עושים. כן? יש עמדות כאלה אומרות, בסדר, אנחנו לא אומרים שזה לא חסר שזה חסר משמעות, אנחנו לא אומרים שיש לזה משמעות, אבל אנחנו צריכים לדעת איך להתגונן מול התופעה המזעזעת הזאת. ואז יש אסטרטגיות של התגוננות, של הקמת חומות, חומת הדת. צריך לעצור את ההשפעות ההרסניות של האידיאולוגיות החדשות. זה נקרא מלחמת הגנה. הכניסה לתלמידי מכון מאיר אסורה, כן? למשל, כן? כי הם, לך תדע מה הם יביאו. כן. אז יש עמדה כזאת. בת ישראל, אל תסתובבי בשכונתנו, כן. זאת עמדה אחת. יש גם עמדה של התקפה. יש כאלה שאומרים, רגע, בשביל מה להיות במצב כזה של התגוננות? בוא נתקוף. בוא נשכנע, בוא נסביר שזה לא נכון, וכו' וכו'. כל הדברים האלה הם אפשריים, אגב. הרב קוק יש לו עמדה אחרת לחלוטין. כשהרב קוק רואה את התופעות בקנה מידה כזה, של החילונות, של הציונות וכו', הוא לא שואל את עצמו איך אני אתגונן, או איך אני אתקוף, או איך אני אחיה עם זה, אלא הוא שואל את עצמו שאלה אחרת, והיא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לי דרך זה? ברור שריבונו של עולם מדבר עמנו, דרך התופעות ההיסטוריות. אם כן, הוא רוצה ללמד אותנו משהו. למשל, אמרו רבותינו, בעקבות משיחה חוצפה יסגה. כשיהיה סוף הגלות, עקבות משיחה, תתרבה החוצפה בעולם. טוב, אם תתרבה החוצפה, סימן שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך החוצפה של הדור. אז צריך להבין, מה החוצפה הזאת אומרת? מה התוכן הגנוז בתוכה? או, נגיד את זה אחרת, מהו תוכן הקודש שעומד ביסוד התופעות האלה? עכשיו, דבר נוסף, ביחס לציונות במיוחד, יש גם שאלה של אבחון. כשגדולי ישראל ראו את התופעה של הציונות, הם שאלו את עצמם, מה זה? היה מיעוט קטן של רבנים שאמרו, זה תופעה שלילית. זו אפילו תופעה אסורה. צריך להתנגד לה. היה מיעוט קטן שסבר כך. היה גם הרוב הדומם של הרבנים שהיו במבוכה, בהתלבטות. הם לא יודעים מה זה. והייתה קבוצה קטנה, ובראשה הרב קוק, שאומרים, זה הגאולה. זה לא רק תופעה שאנחנו לא יודעים מה היא, על זה דיברו נביאי ישראל. כמו שהרב ציודה היה אומר, מביא את הפסוק בנביא שאומר, ובנו בתים ונטעו כרמים. אומר הרב צבי יהודה קוק, בנו של הרב, בניית בתים נאמרה, נטיעת כרמים נאמרה, הקמת ישיבות לא נאמרה. כן? לא נאמר בנביאים כחלק מהבטחת הגאולה שתקומנה ישיבות. למרות שזה חשוב שתהיינה ישיבות. אפילו הרב צבי יהודה היה ראש ישיבה בעצמו. אבל לא זה המאפיין של הגאולה. אלא יש משהו שמתרחש דרך זה שנבנים בתים וניטעים קרמים. יש אורות חדשים שמופיעים בעולם, ואותם האורות הם המתבארים בספר אורות. עד כאן ברור? יש שאלות בשלב הזה? אין שאלות. בבקשה.
יש לי שאלה.
בבקשה. ודאי.
כן? זה נובע מהשפעה של
הגל
עליו?
לאו דווקא, זה פשוט נובע מהתנך עליו. השפעת, יש גם השפעת התנך על הגל. כן. כן. האם הניסיון לנתח את המציאות דרך משקפיו של הקדוש ברוך הוא אינו יומרני מדי? החקר אלוה תמצא? אולי ניתן להצביע על כיוון או מגמות? הרחוקה הדרך מכאן ועד לקבוע מסמרות, שזהו התהליך הבלעדי אותו תובה הקדוש ברוך הוא. אם דבריך, שואל יקר, נכונים, אז יש לי קושיה עצומה על הקדוש ברוך הוא. למה הוא בזבז כל כך הרבה דיו בכתיבת התנך? ספר הזה הוא ספר מיותר. הרי אתה אומר, אי אפשר לדעת מה הקדוש ברוך הוא חושב, מה המשקפיים שדרכם הוא מסתכל. אז למה הוא כתב לנו את כל התנך כולו, שבו הוא מוסר לנו את דרכי ההסתכלות שלו על ההיסטוריה? זה לא יומרני, כי זה לא אנחנו המצאנו את זה. זה ריבונו של עולם שגילה לנו. כן, פעם ליבוביץ' דיבר נגד האמונה בגאולה של תלמידי מרכז הרב, הוא אמר, יש אנשים שחושבים שהם יודעים מה שיש מאחורי הפרגוד. כן, ככה, איך הם יודעים? תשובה, הקדוש ברוך הוא גילה לנו מה שיש מאחורי הפרגוד. בשביל זה יש תנך, בשביל זה יש חכמי ישראל, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, שמוסרים לנו. לכן אנחנו כן יודעים. זה לא. כמו שאתה לא אומר שזה יומרני לדעת אם הקדוש ברוך הוא רוצה שתאכל מה שיש בצלחת או לא, האם השניצל הזה הוא ראוי לפי דעת הבורא להאכל או שמה צריך להיזרק, ואתה אומר שמי שברא את העולם החליט שהשניצל הזה יאכל ואילו השניצל ההוא לא יאכל, זה אתה אומר שהקדוש ברוך הוא כן גילה לך. אבל בשאלות כגון האם זה הזמן של הגאולה או לא, האם צריך להגיד הלל ביום העצמאות או לא, זה הקדוש ברוך הוא אין לו עמדה. או הוא לא גילה לנו את עמדתו. נו, באמת. אז כל מה שהקדוש ברוך הוא מדבר זה רק בשביל השניצלים. כן, בבקשה. למה התפתחה החשיבה המוטעת שאומרת שהקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו את זה? פשוט, כי הפסקנו ללמוד תנ"ך. הלאה.
יש הבדל בין התנ"ך לתורה.
התורה שבכתב או אותו?
התורה
ספר תורה. זה תורה שבכתב.
כן.
תנ"ך.
הבדל בין
תנ"ך זה ראשי תיבות של... מה זה ראשי תיבות תנ"ך? תורה נביאים כתובים. אז אני שואל אותך שאלה, האם יש הבדל בין תא לתנך? מה שאתה שואל? האם זה חלק מהתנך או לא? לדעתך, עד תעני אתה. לדעתך, האם חמישה חומשי תורה הם חלק מהתנך או לא?
שכן,
נכון? כי הרי תנך זה ראשי תיבות, תורה נביאים כתובים. ברור.
אז אם כבודו אומר ככה, הסימן שעד היום בעם ישראל אין אנשים שמבינים או
קוראים
את סימני
השם. יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. הנה הרב קוק קורא ומבין.
גם בשביל הרב קוק צריך לשבת וללמוד אותו.
נכון.
יכול
שהמחשבה שלי לא תהיה נכונה כמו המחשבה שלו.
יכול להיות. זה ככה בכל דבר, כל דבר שלומדים. בין בקודש, בין בחול. נכון? בבקשה.
מה זה אומר, הפסקנו ללמוד תנ"ך? מה...
אני אסביר לך משהו. אם אתה שואל את עצמך, באיזה קהילות בעם ישראל קמה התנגדות לציונות? אתה תראה באופן עקבי שזה רק בקהילות שבהם לא למדו תנ"ך. גמרא, גמרא שעשו פוסקים. שעשו פוסקים, לפעמים קצת חסידות, פה ושם. תנ"ך הפסיקו ללמוד.
כל מה שבא מהמשפחה.
אני אגיד את זה יותר מזה. אם אדם למד רק תנ"ך, אבל הוא לא למד משנה, גמרא, פוסקים, הוא לא למד את זה, אבל הוא למד רק את התנ"ך, והוא מאמין בזה. כשקמה הציונות, לא ייתכן שהוא לא יהיה ציוני. לעומת זה, אדם שלמד את כל התורה כולה ותנ"ך לא למד, מגיע הציונות, יש לו ספקות. פשוט מאוד. זאת היא עובדה היסטורית, סוציולוגית, שניתן להוכיח אותה. מה? רש"ר הירש, כן, נו מה? הוא למד, כן, זה נכון, הוא באמת למד תנ"ך. יש פיקשושים, מה אני אעשה? כן. למה לא למדו תנ"ך? בגלל שהתנ"ך מתאר עולם שרחוק מאוד, מיליוני שנות אור, מצורת החיים של היהודי בגלות. הוא לא יכול להזדהות עם זה. מה? לכן זה גם יהיהם. מתוך כך, רבותיי היקרים, אנחנו ניגש, מה? הם בדרך כלל יודעים יותר טוב מאיתנו, כן. זה בדיוק זה. כלומר, כשהנוצרים מתנגדים לציונות, זה בגלל שהם לומדים תנ"ך.
כשאני לומד תנ"ך, אני...
אם אתה יהודי לומד תנ"ך, אתה תהיה ציוני. אם אתה נוצרי לומד תנ"ך, אתה תהיה אנטי-ציוני. זה הגיוני. בגלל שאתה מבין את המשמעות של הקמת המדינה. כלומר, גדולי הציונים זה הנוצרים. הם מבינים שאם אתה חוזר לארץ הזאת, אתה שובר את כל המיתוס שלהם. הבנת? למשל, כשהרצל, זכותו יגן עלינו, הלך אל האפיפיור. אמר לו, אני מבקש שתעזור לי להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל. אמר לו האפיפיור, מה שאתה מבקש סותר מהותית את כל מה שאני מאמין בו. מובן? כי הם לומדים תנ"ך ברצינות. הם יודעים בדיוק מה זה אומר. טוב, מתוך כך, רבותיי היקרים, אנחנו ניגש אל הספר. אז אנחנו נקרא את ההקדמה. ההקדמה של הרב צבי יהודה היא... אפשר, אוקיי. אם זה לעניין, אז אני אתייחס. אם זה לא... למה?
שמה? אני רואה שיש דורות, הדורות שלנו היום, הרבנים הגדולים, אז הם לא מבינים את ה...
למה? כל הרבנים הגדולים מבינים.
אז למה יש, אם אתה אומר שהתנ"ך, שהוא לומד תנ"ך, הוא מבין את הציונות, יש רבנים גדולים.
אין רבנים גדולים.
שלמדו את התנ"ך ולא מבינים.
לא נכון, לא נכון.
ולא משתמשים.
לא נכון. זה מה שאמרת זה לא נכון. מה שאמרת זה לא נכון. כן, כי היום יש איזו אופנה שחדרה אליך, בלא באשמתך, לחשוב שרב גדול זה רק מי שנגד הציונות. או הייתי אומר, זה אפילו הגדרה של גדול היום. אם הוא נגד הציונות, סימן שהוא גדול. זה פחות או יותר מה שאומרים. אבל רבנים גדולים, אם הם לומדים תנ"ך, הם לא יכולים להיות נגד הציונות, פשוט מאוד. אז אם תראה רב שהוא נגד הציונות, זה סימן שהוא לא למד תנ"ך. טוב.
יכול להיות שהוא
יהיה רב שנגד הציונות הוא חכם מגדול? לא. טוב, בואו נמשיך. אנחנו נלמד בעזרת השם יתברר את ההקדמה של הרב צבי יהודה קוק שערך את הספר, וזה יעזור לנו להבין את מבנהו. אני קורא כאן בשורה הראשונה שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה. כן, אתם רואים שהרב כאן מכנה את הספר בשם קודש קודשים. עכשיו, קודש קודשים זה לא ביטוי פשוט. יש מספר מאוד מצומצם של ספרים שהמסורת היהודית נותנת להם את התואר הזה, קודש קודשים. בעצם יש רק שלושה. האחד זה ספר שיר השירים, שרבי עקיבא אמר עליו שכל השירים קודש, או כל הכתבים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. כן, יש לנו קודש קודשים, שיר השירים. יש לנו עוד ספר שני, ספר הכוזרי. ספר הכוזרי, מאריאז אנזיל, תלמידו של בעל קצות החושן, כותב בשם רבותיו, שספר הכוזרי הוא קודש הקודשים כידוע. ככה הוא אומר. והספר השלישי שזוכה לכינוי הזה, זה ספר אורות, שגם הוא נקרא בשם קודש הקודשים. ונשאלת השאלה, מה המכנה המשותף שגורם שלספרים האלה קוראים קודש קודשים? יכול להיות, אבל יש עוד כמה ספרים שלא ניגשים אליהם, והם לא נאמר עליהם קודש קודשים, כך שזה לא הגדרה. מה אתה אומר? אז רק רגע, אנחנו מיד ננסה להבין. קודם כל, יש... מה קרה? יש מקום גם שנקרא בשם קודש הקודשים. נכון? יש מקום כזה? בבית המקדש, החדר הפנימי, גם הוא נקרא בשם קודש הקודשים. מה יש שם? יש ארון העדות. מה יש? אתה אמרת שמעל הארון מה יש?
קרובים.
יש קרובים. ומה יש בתוך הארון? תורה. תורה, נכון? לא, בתוך הארון. מה זה לוחות? מה זה שברי לוחות? זה תורה, נכון? יש גם ספר תורה. בקיצור, בתוך ארון הברית יש תורה. ומעל הארון יש קרובים. מה זה הקרובים? זה רומנטיקה. נכון? הקרובים זה רומנטיקה. כן? ילד וילדה מחובקים, אוהבים אחד את השני, מסתכלים על זה, על זה באהבה. תקועים, אגב. הם שם, נכון? עכשיו, תורה, אני מכיר, זה קודש. ורומנטיקה זה חול. ויש כאן קודש וחול ביחד, אז זה קודש קודשים. בסדר? במקום שבו יש התאחדות של הקודש עם החול, יש לנו קודש הקודשים. מה זה ספר שיר השירים? על מה זה מדבר?
רומנטיקה.
רומנטיקה, זה אהבה. זה שיר אהבה. קראתם פעם שיר השירים? קראת פעם שיר השירים? על מה זה מדבר? זה רומנטיקה. וזה כולו קודש. אם כן, זה קודש קודשים. נכון, כשמתחבר החול עם הקודש, שזה מתי? כניסת שבת, כן? אז מחברים, זה קודש קודשים. ספר הכוזרי מדבר על השראת השכינה באומה. האומה היא ישות פוליטית מדינית, זה חול. וזה כולו קודש, אז זה קודש קודשים. על מה מדבר אורות? על מגמת הקודש שביסוד התחייה הלאומית. התחייה הלאומית נראה חול, כן? אבל זה כולו קודש, זה מה שהספר מגלה. אם כן, זה קודש קודשים. כלומר, במקום שבו מתאחד הקודש עם החול, זה קודש קודשים. החול, במקרה הזה, החול הישראלי, הלאומי. אבל זה הבסיס, בסדר? לכן אומר הרב צבי יהודה, שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה. בסדר? סוגריים. אורות מאופל, זה החוברת הראשונה, הרי זה סדרה של חוברות שיצאה, הייתה החוברת הראשונה, קראו לה אורות מאופל, יצאה בשנת תו רשפה, 1920, אורות מאופל, והיא כללה שלושה חלקים, הנקראים ארץ ישראל, המלחמה, ישראל ותחייתו, ואחר כך יצאה חוברת נוספת, הנקראת אורות התחייה, ביחד אורות מאופל, ואורות התחייה נקראו בשם אורות. זה המהדורה הראשונה של אורות. שהופיע מתוך פקי טהורו של הכהן הגדול, אדוני אבי מורי ורבי הרב זצל, בשנת תברש פא', עם ראשית בואו בדבר השם לחזרת שכינתו וכנות מלכותו ירושלימה. כלומר, שנת תברש פא', זה השנה שבה הרב קוק חזר לארץ. מאיפה הוא חזר?
הוא היה באנגליה וחזר
באנגליה, כן, הוא חזר מאנגליה. לא שיש לי כל כך הרבה השלעות בקשר ללונדון, אבל הוא חזר אז מאנגליה. מה הוא עשה באנגליה?
היה בין המלחמות.
הוא יצא לאירופה בשנת תברש עין דלת, עלוי 1914. הוא יצא מארץ ישראל לאירופה בשביל להשתתף בכנס של אגודת ישראל, שהוקמה ב-1912. הזמינו אותו, התלבט הרבה, נסע, נתקע. למה נתקע? מלחמת העולם הראשונה פרצה, וכיוון שהוא היה נתין רוסי והוא היה בגרמניה, אז שמו אותו בכלא. אחר כך שחררו אותו, הגיע לשוויצריה, בשוויצריה פגש את הבן שלו, הרב ציודה, שגם הוא היה בגרמניה בנסיבות אחרות, ובמשך כשנה וחצי, הם ישבו במנותקים מן העולם. ואחר כך הוא נודע בלונדון שהרב קוק נמצא באירופה, הזמינו אותו להיות רב של קהילת מחזיקי הדת בלונדון. הוא הסכים, הוא אמר בתנאי אחד, ברגע שיש אפשרות לחזור לארץ, אני חוזר. בתקופה שהוא היה שם בלונדון, באותם הימים הכוחות הבריטיים הולכים וכובשים את האימפריה העות'מאנית. ואז יש לחץ של ההסתדרות הציונית שתהיה הכרה בזכות של העם היהודי על ארץ ישראל, מה שנהיה הצהרת בלפור. אחד מהלוחמים הגדולים לשם השגת ההצהרה הזאת היה הרב קוק, שהיה בדיוק במקום הנדרש כדי לפעול את זה. ואחרי שהבריטים כבשו את הארץ ושמו את נציב מטעמם והיה המנדט הבריטי, הרב קוק חזר לירושלים. ובאותה התקופה הוא גם מפרסם את הספר אורות במהדורתו הראשונה. לפי הרב ציודה, הדברים האלה אינם מקריים. התפשטות תורת הגאולה היא פונקציה של המאורעות ההיסטוריים. אז הוא חזר לארץ כדי למלא תפקידו בתהליך הגאולה. לא, לא. כ"ח אייר זה התאריך של העלייה של הרב קוק הראשונה, בתרס"ד, עלוי 1904. אז הוא עלה לארץ, הגיע בכ"ח באייר, והיה חוגג כל שנה בכ"ח באייר את היום של עלייתו לארץ. כן, מה שבסוף נהיה יום ירושלים. לעומת זה, כשהוא עזב, הוא חזר אחר כך, והוזמן להיות הרב לא רק של יפו, אלא של ירושלים ושל ארץ ישראל כולה. הוא הקים את הרבנות הראשית לארץ ישראל. וזה היה בג' באלול, שזה גם התאריך של פטירתו אחר כך. הוא עלה את ירושלים, אחר כך עלה השמיים. אגב, ג' אלול, לא יודע אם שמתם לב לזה, זה התאריך של הקונגרס הציוני הראשון. הקונגרס הציוני הראשון בבאזל. כן, כן, כן. אני ראיתי שם, הייתי בבאזל, וראיתי שם באולם הקונגרסים שם, יש שם איזה כתובת שכתוב שהקונגרס התקיים בימים א' עד ג' אלול. מעניין. טוב. אז שהופיע מתוך פקט האורו של הכהן הגדול, אדוני אבי מורי ורבי הרב זצל, בשנת תברש פא', עם ראשית בואו בדבר השם לחזרת שכינתו וכוננות מלכותו ירושלים, כמו שהוקם אז המנדט הבריטי. שהמנדט הבריטי בעניינו היה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. הנה הוא חוזר ומופיע עתה, כלומר אני שוב מדפיס את הספר הזה, בשנת הקטורת. אז זה הקטורת? תשנ"ט, שזה השנה הראשונה להקמת מדינת ישראל. נכון? מתי קמה מדינת ישראל? שנת תשח. הביער, נכון? אז זה המחצית השנייה, ואז מיד אחרי זה מתחילה שנת תפשין ת', נכון? שנת הכתורת, עם ראשית גילויה של רוממות ימין עליון לגאולת עמו ונחלתו וישועת משיחו. כלומר, אז היה רק הכוננות, ההכנה, עכשיו זה התגלה. לעומת הצורך הממשי בהתחדשות הוצאתו של הספר אחרי אשר זה קמה הזל ורבתה הדרישה להשיגו. כלומר, זה נכון, יש צדדים טכניים שמחייבים להוציא את הספר. מקביל ומכוון הוא החיוב המיוחד בהזרחה נהדרה זו עתה על פני מערכת האיתנים של קוממות ירושלים לממשלת ישראל המסתגבת ועולה לגולתנו ובדות נפשנו. כלומר, יש מלבד הצורך הטכני, יש גם משהו שקרה ש... ירושלים הפכה להיות המקום של מושבה של הכנסת. כן, הכנסת עברה מתל אביב לירושלים בטו בשבט תשנ"ט. ואז באותו זמן גם הרב ציודה מפרסם את הספר. כן.
יש התייחסות של דעות חילוניים או לא דתיים לספר אורות?
האם יש התייחסות של הוגי דעות חילוניים לספר אורות? למה אתה שואל? למה אתה שואל? מעניין אותך. התשובה היא כן. ברל כצנלסון למשל. האם זה השפיע על הציבור החילוני? זה לא השפיע, לא על הציבור הדתי ולא על הציבור החילוני. זה לא השפיע כלום. חוץ מחוג קטן מאוד של אנשים מסביב, כי הם הבינו על מה מדובר. כן? הלאה.
דווקא היו אלה החרדים...
מאה שערים, שכונת מאה שערים בזמנו של הרב הוק הייתה ציונית.
כן,
היא לא הייתה חרדית.
הייתה ציונית. אבל היו חרדים, העירים שגרו שם היו חרדים, ציונים.
טוב, הלאה. כפקודת בעל האורות זצ"ל באחרית שנותיו, בדקתי והעמדתי על מתכונתה לפסוקי המקראות ומאמרות רזל, אשר מקודם בהוצאה הראשונה, כפי שטף היצירה המקורי, יש שלא היו מדויקים כהווייתם ממקומם. כלומר, לפעמים הרב קוק כתב מהר, מתוך הזיכרון, לפעמים הוא לא דייק בציטוט, לא של הפסוקים ולא של ממרי חזל, אז הוא אמר לרב ציודה, כשאתה תוציא את זה בהוצאה השנייה, אז תתקן. אז אני אסתי מה שהוא אמר. גם צירפתי בסוף הספר רשימת מראה מקומות של הפסוקים והמאמרים, רובם ללשונותיהם כמו שהם, וחלק מהם לכיוון עניינם והמשכם, כלומר לפעמים הרב ציודה גם מרחיב בהערות שלו לספרות התורנית בעומקיה. לפי הערתו הנכונה של גיסי, מה?
כל ארבע הכרכים האלה, כל ארבע הכרכים, זה בעצם כתיבה של הרב.
איזה ארבע הכרכים?
אורות נאוף, זה הכל כתיבה של הרב אברהם, של הראייה, לא של
הרב ציודה. אתה שואל מי כתב את כל הדברים האלה? הרב קוק. הרב קוק הבא, כן. אלא מה? יש עריכה. כן. לפעמים חתך פה, הוסיף שם. כן, הרב ציודה, אביו שמח עליו. אמר, תראה, יש הבדל בין דבר שאני כותב ביני לבין עצמי, לבין דבר שאני מפרסם לציבור. כשאני מפרסם לציבור צריך עריכה. נכון? בוא. עשו מזה צימס באוניברסיטה, יש מלא דוקטורטים על הזיופים בכתבי הרב קוק שעשו הרב ציודה והנזיר. זה זיופים, דחילק. פשוט, צריך לערוך את הספר כדי שתוכל להוציא אותו לאור. אז לפעמים צריך להוסיף מילה, למחוק מילה, זה בסדר, לא קרה כלום. למשל, יש פה מאמר מעניין, ייסורין ממרקין. כל מילה במאמר הזה, הרב קוק כתב, רק שהוא לא כתב את המאמר. כי כשאתה רואה, בכתב יד, אתה רואה שזה משפט שהרב ציודה לקח מפה, עוד משפט משם, עוד משפט ממקום שלישי, רביעי, יצא מזה מאמר. זה הכל מילים של הרב קוק, רק שהרב קוק אף פעם לא כתב את המאמר הזה. זה אומנות. כן? טוב. לפי הערתו הנכונה של גיסי יקירי, הרב אברהם יהושע הוטנר שליטה, הוא נפטר שנה שעברה בגיל כמעט 100, הרב הוטנר היה מאורחי אנציקלופדיה. מה? זה לא הפחד יצחק. הפחד יצחק נקרא הרב יצחק הוטנר, פה זה הרב אברהם יהושע הוטנר, בנו של הרב הוטנר שהיה רב ראשי של ורשה, והוא האח של חווה לאה קוק, אשתו של הרב ציודה. אז אומר, לפי הערתו הנכונה של גיסי יקירי הרב רב אברהם יהושע אוטנר שליטה, אשר ידיו רב לא. אז למה כתוב שליטה אם הוא נפטר? טוב, כי זמן שהוא כתב את זה הוא די חזב. אשר ידיו רב לא, מה? אז יש קושי, אז למה הוא מת? אשר ידיו רב לו וזכותו בכל מפעל הוצאת כתבי קודשו של האמור הרב זצ"ל, כי הרי הוא בעל הזכויות, כן? הוא היה בעל הזכויות על כל כתבי הרב. הוספתי בזה את למהלך האידאות בישראל. כן? יש עוד חלק בספר, נקרא למהלך האידאות בישראל, שאחרי פרסומו הראשון בשבועון העברי, על ידי הרב רבי מאיר בר אילן ז"ל בשנת תברש עין ב' נתפס באגרות אריה הוצאה ראשונה ומציאותו יקרה. מה זה היה הספר הזה? זה היה סדרה של מאמרים שהרב כתב נגד הסופר שי הורוביץ. שי הורוביץ היה פוסט ציוני לפני הזמן. כן? הוא אדם שלא האמין יותר שיש תפקיד לעם ישראל בהיסטוריה, לכן הוא צפה את העלמותו הקרובה של עם ישראל. אז הרב... הוא נעלם, בינתיים עם ישראל המשיך. הרב קוק כתב סדרה של מאמרים נגדו, וכל זה נקרא למהלך העידות בישראל, זה נמצא פה. זה החלק ההגליאני של תורתו של הרב קוק. וגם את אורות ישראל, שיצא לבדו בשנת תשין ג'. ועוד הוספתי בינתיים את פרקי הזרעונים, שנתפסו בשעתם בקובץ התרבות הישראלית שהיה לבז בפרצת המלחמה של שנת תברש עין ד'. מה זה? הזרעונים. בזמנו, כשהרב קוק עלה לארץ, אמר לעצמו, יאללה, צריך להודד פה קצת יצירה דתית מודרנית. הוציא לאור כתב עת בשם זרעונים. לא סרה, בשם התרבות הישראלית. והיו שם כל מיני מאמרים חשובים, ביניהם גם מאמרים של הרב קוק. יש 8 מאמרים כאלה שיצאו, נקראים זרעונים, והם נאספו ביחד פה על ידי הרב, הרב ציודה. של הבאז, כלומר זה לא המשיך, זה לא המשיך בגלל שהייתה מלחמת העולם הראשונה. כן, זה לא יצא מזה כלום. לכל אלה גם כן, שני התיקונים הנ"ל, הפסוקים, מול מאמרי רז"ל שבהם, כל אלה יחד משלימים ומתאמים את הופעת האורות האלה, בכל שגב קודשם ומלוא שכלולם. אז אם תסתכלו בעמוד לפני כן, כתוב כאן תוכן, נכון? בעמוד לפני כן, כתוב כאן תוכן. אתם רואים שהחלק הראשון נקרא אורות, והוא מורכב מאורות מאופל ואורות התחייה, כשבאורות מאופל יש ארץ ישראל למלחמה וישראל ותחייתו. אחר כך יש למהלך האידאות בישראל, אחר כך זרעונים, אחרי זה אורות ישראל. ובסוף גם המקורות וכו'. עכשיו, אם תשימו לב, יש גם פה בעמוד צדיק ט' קריאה גדולה. עוד איזה משהו ש... איזה קריאה שהרב פרסם שהוכנסה גם פה. זהו, זה פחות או יותר הספר אורות. אומר, אני ממשיך כאן בסוף ההקדמה. ממקור מזרע האור הגדול. מה זה? מקור מזרע האור הגדול.
מקום יוצא האור.
מאיפה? איזה מקום יוצא האור? מהקדוש ברוך הוא, כן? ברוך כבוד השם ממקומו. לעומת התחדשו בדבר צור ישראל וגואלו, מה זה אומר? שהאור מתחדש, הרי כתוב אור חדש על ציון תאיר. זאת אומרת שיש תפיסות חדשות, הבנה אחרת באלוהות ובתורה, שמתחדשת בעקבות שיבת ציון. זאת אומרת, עם ישראל חוזר לארץ, זה כבר לא אותה תורה. כמו שכתוב בראשית רבה, על הפסוק, וזהב הארץ ההיא טוב, אין טוב אלא תורה, ואין תורה כתורת ארץ ישראל, שנאמר הארץ ההיא. בסדר? וזהב הארץ ההיא טוב. זאת אומרת שאין תורה כתורת ארץ. משמע שאתה לא יכול ללמוד את התורה באותן תבניות חשיבה שהיו לך בגולה או בזמן הגאולה. מלך עולמים הצדיק בכל הדורות, על ציון וירושלים ומקראיהן במצוות תורתו, שיש מצווה להקים מדינה, ינסה ויראה בכל תוקף ניצחו ועוז תפארתו לעיני כל אפסי ארץ תבל ויושבבה. כלומר, המטרה היא לא רק שעם ישראל יבין משהו, אלא שגם הגויים, כל האנושות כולה, יבינו משהו חדש בעקבות שיבת ציון. 15 באב, התשת צבי יהודה הכהן קוק. ט"ו באב. מה? מה התאריך הזה? חג של מה? של שיבת ציון. תארי אז בטלה הגזרה על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. נכון, טוב. אז מתוך כך אנחנו יכולים לגשת אל הפרק הראשון. מה דעתכם? בסדר? יש שאלות? אין שאלות? טוב, אז נמשיך. העולם שהכל נהיה בו. ארץ ישראל. כמו שאתם רואים, ארץ ישראל יחסית קצר, 5 עמודים. ארץ ישראל, זה לא רק הרב קוק גילה את זה, כן? זה בתורה. חזל, יש כל היהדות מלאה מארץ ישראל. אבל החידוש כאן של הרב זה שהוא שם את זה כנקודת מוצא שאותה צריך לברר. בסדר? טוב, בואו נקרא מה זה ארץ ישראל, נכון? אם כתוב ארץ ישראל, סימן שהרב רוצה להסביר לי מה זה ארץ ישראל, נכון? בואו נדלוק אם הוא עושה את זה. ארץ ישראל איננה. אז מה הוא עושה? הוא מסביר מה היא? לא. הוא לא מסביר לי מה היא? כן. למה? תגיד לי מה זה כן, במקום להגיד מה זה לא. פשוט. יש דברים שאם אתה לא תדע מה זה לא, לא תדע מה זה כן. למשל, הקדוש ברוך הוא. איך אומר הרמב״ם במורה נבוכים? כדי להכיר את האלוהות, אתה צריך לדעת את תוארי השלילה, נגטיבים. אם לא תדע מה השם הוא לא, לא תדע מה הוא כן. ככל שתשלול ממנו יותר, תהיה קרוב אליו יותר. עוד דוגמה. שבת.
ממנו יותר,
נכון. למשל, שבת. מה זה שבת? אין לנו הגדרה חיובית בהלכה ליום השבת. יש לנו הגדרה דרך השלילה. שבת זה יום שבו לא עושים לא את זה, ולא 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 את זה. אבל מה זה כן? אל תעשה, אתה תדע מה זה. אתה לא יכול לדעת בהגדרה חיובית. ככל שהנושא הוא יותר אילאי, ככה גישה אליו דרך השלילה. ככל שתשלול יותר, תדע יותר על מה מדובר. מה?
גם אמן.
אמן? מה זה אמן? נו, אז מה?
גם כמו
השבת. במה הוא כמו השבת?
אתה לא יודע
מה.
אמן הוא. אמן הוא, שאלה. כן, קודם שאלה. אז גם ארץ ישראל. כדי להבין מהי ארץ ישראל, אתה צריך קודם כל לדעת מהי לו. כי זה נושא עליון. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. כלומר, אם הרב רואה לנכון להגיד את זה, סימן שיש מישהו שכן אמר את זה. אם הרב אומר, מה?
הציונות הגדירה אותו בתור מקום. מקום ש... מה שנקרא, עם חופשי בארצנו.
וזה הוא מתאר את זה בצורה אחרת? אתה אומר שהציונות הגדירה את ארץ ישראל?
הציונות של הרצל.
הרצל דיבר על ארץ ישראל כעל מקלט.
מקלט.
נכון.
זה לא זה.
אז זהו, זה אחד הדברים. נכון? אז יכול להיות, כן, שהוא תוקף כאן את העמדה הציונית הרשמית. אם אנחנו נראה לעומק יותר, אנחנו נראה שהוא תוקף משהו אחר. הוא תוקף את העמדה של הרב שמשון רפאל הירש. הרב שמשון רפאל הירש כתב במפורש בחורב ובאגרות צפון שארץ ישראל זה קניין חיצוני לאומה. זה כמו שלמשל לקהילה היהודית יש ספר תורה, ויש לה גם בית אלמין, ויש לה גם מקליז כשר, וגם מועדון הקהילה. נכון? דברים חשובים, נכון? הקהילה זקוקה גם למקווה, והיא זקוקה להרבה דברים, נכון? זה קניינים. ואם הקהילה עוברת, מה עושים? מוכרים את כל זה, נכון? קונים חדש. אז ארץ ישראל, אומר הרב שמשון רפאל הירש, זאת הטריטוריה שהיינו צריכים אותה בימי קדם, כשהתחלנו להיות אומה. אבל זה סך הכל משהו חיצוני. עכשיו הקדוש ברוך הוא פיזר אותנו בין האומות, יש לנו עכשיו משימה קוסמופוליטית, לא קשורה לארץ ישראל. זה השיטה של הרב. לכן כל הרעיון הציוני היה נראה בעיניו כרעיון מוזר. עכשיו יש לנו סוף סוף הזדמנות להשפיע על אומות העולם, ואתם רוצים לחזור לארץ? כן? זה משהו חיצוני. מתי הוא נפטר? במאה ה-19. בשנת... בסביבות 1880 ומשהו, אני חושב. טוב. אז אומר הרב, זה לא נכון. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. קניין חיצוני לאומה רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית. כן? כדי שנהיה ביחד. הרי צריך לשים את האנשים באיזשהו מקום. אז בואו ניקח איזשהו מגש, משטח. צריך לשים את האנשים באיזשהו מקום. אז מצאנו שטח. כן? זה הרב אומר שזה טעות, התפיסה הזאת. והחזקת קיומה, החומרי, כי הרי צריך גם לאכול משהו. אז איפה אפשר לגדל כרובית? יש מקום בעמק ישראל, אפשר לגדל כרובית, ואז יש מה לאכול. בתנאי שהכרובית היא בלי תולעים. או אפילו הרוחני. כן, יש אומרים שיש ערך דתי לארץ ישראל, כי זה מקום שבו יש הרבה תורה, ויש בית מקדש, ויש אפילו קברות צדיקים. אז מקום, ויש אפילו מצוות, יש מצוות תרומות ומעשרות, ומצוות שמיטה, אז הדברים האלה הם חשובים, מסיבות רוחניות. כן, מה אתה אומר? יש מצוות שהן נבדלות מהקרקע. אתה צודק, אבל... כן, אבל יש מצוות שקשורות לאכילת בשר. ואם אני לא אוכל בשר, אז אין לי, רגע, לא, אותו דבר. אם אני לא אוכל בשר, כל המצוות הקשורות לאכילת בשר לא נוגעות לי, נכון? אותו דבר. אם אתה בארץ ישראל, אז מצוות שמיטה ויובל ותרומות מעשרות, זה נוגע לך. אתה לא בארץ, לא נוגע לך. כלומר, סך הכל, זה לא משהו מהותי, זה איך היא תמצא לעוד מצווה. אתה צודק, זה קצת מוזר, אבל יש תפיסה כזאת. יש תפיסה כזאת. בבקשה.
אבל יש הבדל בין, לדוגמה, שרק אם אני מגיע לאכילת בשר, אני צריך להם את המצווה, לבין מצוות שעם ישראל מחויב בהם גם לעתיד. עמד בית המקדש, זה רק בית ישראל. צריך להסביר מה הייחודיות.
ואם אני עכשיו במצב שאין לי מקדש, ואם אני במצב שאין לי מקדש, אז לא נורא.
יש לך מצווה לשאוף לזה ו...
לשאוף שבא... כן, נכון, אתה צודק. גם הרב שמשון רפאל הירש הרי נלחם ברפורמים. הרפורמים הרי מחקו את ארץ ישראל ואת המקדש מן התפילות, והוא כיוון שהוא היה נאו-אורתודוקס, הוא החליט שלא מוחקים. אבל הוא הוסיף, צריך לשאוף לזה שהקדוש ברוך הוא, רק הוא יחזיר אותנו לארץ, ואסור לאדם לעשות כל יוזמה שהיא כדי לקדם את זה. כן? הוא כותב את זה מפורש בכמה מקומות. למשל, על הברכה שאומרים תקע בשופר גדול לחירותנו. אומר הרב הירש, רק אתה תתקע ולא אנחנו. זה ככה הוא מסביר. כן.
דווקא אולי לדעה שמול השאר יש להרפו, אז באמת יש אז צורך להסביר מדוע האדם לא מצווה בצורה מפורשת. האומה לא מצווה...
לפי מי אתה שואל?
לפי
הרב קוק. האומה כן מצווה. הוא חולק על הרב הירש בזה.
אבל יש פה את הערפילות הזאת שבה...
זה לא ערפילות, זה מחלוקת. ברור?
לא אין מצווה בדעת מצוות לשבת בית ישראל.
לפי הרב הירש אין, לא, אין מצווה כזאת. זו מצווה קיומית ולא, ולא חיובית. זאת אומרת, אם כבר עלית, יש לך מצווה. כל הכבוד, מגיע לך, יישר כוח. אבל לא חייב לעלות. היה מעניין סיפור. פעם הרב הירש ביקר בשוויץ, והוא אמר, כשהעלה לשמיים והקדוש ברוך הוא ישאל אותי אם הסתכלתי על עולמו, אני אגיד לו כן, הייתי בשוויץ. וכשהרב קוק היה בשוויץ, הוא היה מדוכא מזה שהוא מחוץ לארץ ישראל, אז לקחו אותו לטיול בהרים, ואז הוא התחיל לבכות, אמר ירושלים הרים סביב לה. היה הבדל. טוב, בוא נמשיך. ארץ ישראל, אומר הרב, אם כן, אז היא לא כל הדברים האלה. אז מה היא כן? היא חטיבה עצמותית. קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. יש אחדות פנימית בין האומה לבין הארץ. מה זה אומר? כל זאת ועוד, בפעם הבאה. שלום.